מאזינים למשפחה פודקאסט. שניים בוחרים. נבחרת משפחה מציגה הבחירות לכנסת ה-25.
כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפך על עמי ישראל.
מדינות ערב שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד כה. קמיל פוקס, אנחנו מחברים אותך. ההחלטה.
גבירותיי ורבותיי, דרמה הערב, שוויון. שוויון.
באולפן, אליעזר שומן ויונתן בירנבוים.
שלום לכם, שוב בחירות, חמישיות במספר, מטות נפתחות לצד כנסי התעוררות, הבטחות אם כן, לצד הזרות אם חלילה לא, ומעל הכל מרחפת שאלת השאלות הרות הגורל, כמה יהדות התורה תקבל הפעם? או במילים אחרות, מדוע למרות הגידול הטבעי, יהדות התורה ממשיכה להסתפק במועט? או במילים אחרות נוספות, האם הפעם באופן בולט מהפעמים הקודמות, נראה זליגת קולות אימתנית למפלגות אחרות בגוש הימין, ובראשם כמובן למפלגתו של איתמר בן גביר. אנחנו כאן בפרק נוסף של פודקאסט שניים בוחרים, שלום גם לך ידידי, איש התקשורת הוותיק, רב לייזר שולמן.
שלום וברכה יונתן, אנחנו מדברים רק על יהדות התורה, ומה עם שס? שס לדעתי גם מודאגת בן גביר, מפלגת סמוטריץ' בן גביר, צריך לזכור, זה לא רק המפלגה של בן גביר, זה גם מפלגה של סמוטריץ', וגם הוא מהווה אתגר לדעתי לשס ולבוחרים שלה. יש דיבורים גם שהוא ייקח מהם קולות, אחרים אומרים שפוך, שס מאוד חזקה. יהיה מעניין, אין ספק.
על פניו נראה ששס הרבה יותר חזקה מיהדות התורה. מה גם שהרבה קולות של יהדות התורה שלא יזלגו לבן גביר, יזלגו לשס. אתה יודע, מחרדים שיש להם קצת את הנקיפות מצפון להצביע למפלגה שהיא לא חרדית, אז האלטרנטיבה היא שס, ולכן אני חושב ששס הרבה יותר רגועה מהבחינה הזאת.
כן, אבל שס אין לה קהל בוחרים גדול מאוד חרדי שלה. לשס יש קהל בוחרים מסוים שהוא שלה, אבל ברובו הוא לא נמנע על המגזר החרדי. ברובו הוא נמנע על המגזר
המסורתי.
המסורתי, דתי.
פריפריות.
אנשים שנהנו מהפעילות של שס, ושס באמת יש לה הרבה פעילות, אבל להגיד שיש לה קהל בוחרים חרדי מאוד מהודק, אני מטיל בזה ספק.
לעומת זאת בסקרים היא שומרת על כוחה, ואפילו בחלק מהם עולה במנדט.
כן, אבל אתה בוודאי מכיר את האמרה של שמעון פרס, שאמר, סקרים טוב להתבשם מהם, אבל לא לקחת אותם מדי ברצינות, כי כבר היו דברים מעולם. אם אתה רוצה ללכת קצת יותר קדימה, ראש הממשלה לשעבר בנט, יחד עם הילד שקד, התמודדו בעבר בפני עצמם, ניסו להגיע, אמרו, הסקרים הבטיחו להם, אוטוטו הם 4-5 בתוך הכנסת, היה להם חסר 1,600 ומשהו קולות, כדי להיכנס בכלל.
אז בעצם מה שאתה מליץ משימון פרס או מבנט, אפשר גם להציע לבן גביר. שלא יתבשם מהסקרים שמנבים לו 15 או 13, או כל מיני זליגות חדות מיהדות התורה אליו. אתה אומר, בסופו של דבר, לא צריך להתבשם מזה.
יונתן, אני חושב שבן גביר וסמוטריץ' מדי מתלהבים, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה כמה ימים לפני יום הבוחר, אנחנו לא יודעים מה יהיה ביום הבוחר עצמו. אני חושב, ועכשיו אני אשמח גם לשמוע את דעתך, אבל אני חושב ש בוא נאמר 9-10 זה הרף העליון לדעתי שיקבל סמוטריץ' ובן גביר, הם לא יעברו אותו, גם בגלל כל מיני דברים שבשבוע הקרוב יקרו.
זה טוב לגוש הימין או? זאת אומרת, אם הם לא עברו את 10 מנדטים, 2-3 מנדטים של הסקרים, לאן הם ילכו אם אתה עובר שהם לא עוברים את 10?
זו שאלה מעניינת. לדעתי
בית היהודי?
יש כאלה, לא. בית יהודי, לדעתי הבית יהודי גמור. אין בית יהודי כבר. המפלגה הזו גמורה. אבל יש מצב שחלק יגיעו לליכוד. נתניהו כבר התחיל בימים האחרונים את קמפיין הגיוולד של הליכוד הולך להיחלש ומה יהיה, אז נתניהו יודע לעבוד והוא
המשתה התחיל.
כן, המשתה התחיל בהחלט, הוא עובד על זה, ואם אתה שם לב גם בן גביר שהוא באמת קמפיינר מצוין, יודע איך לעשות את זה?
הוא קמפיינר מהלך בעצם.
נכון. לכן אני חושב שבאמת יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה עם סמוטריץ' ובן גביר, וכמה הם באמת יסיימו. יש גם את האירוע מהשבוע שחשף מיכאל שמש בכאן, שגם הוא יפגע כנראה בסמוטריץ' ובן גביר. יהיה בהחלט מערכת מאוד מעניינת.
בוא ננסה להישאר על יהדות התורה, בכל אופן לשם כך התכנסנו. שמעת מה אמר הסוקר רפי סמית? שהמנדט השביעי של יהדות התורה תלוי בהסכם עודפים. זה גרוע מאוד.
יש מצב, תראה, יש איזו אווירה, אווירת שעננות במגזר, ברחוב החרדי. צריך לומר את האמת, יש למגזר החרדי איזושהי תחושת מיאוס, תחושה של, אוקיי, מה יקרה? אז אני לא אבוא לבחור. וזה בעצם אחת הבעיות הקשות של המגזר החרדי, ובעיית קשה של הקמפיינרים של יהדות התורה, איך לוקחים את האנשים החרדיים ו... מריצים אותם אל הקלפיות. אני חושב שכרגע זאת בעיה, שהם יצטרכו לתת עליה את הדעת. קל זה לא יהיה להם, אבל הם יצטרכו לעבוד קשה, ואני מאמין שבעזרת השם הם, אתה יודע, יש לנו עוד כמה ימים לפני הבחירות, אני מאמין שבסופו של דבר הם יצליחו.
אז אני רוצה להוסיף, בהתייחס למה שאמר הסוקר רפי סמית, שהמדעת השביעי של יהדות התורה תלוי בהסכם עודפים, בהתייחס למה שאתה אומר, שיש העננות בציבור החרדי, את מה שאמר המועמד האגודאי הנכנס, הרב גולדקנוף, הוא אמר שאין להתרגש מהסקרים, משום שלחרדים יש אופי לא לענות לסקרים, כי הם ישר חוששים שזה מס הכנסה או ביטוח לאומי. אז בלי להתייחס לשאלה, ואם זה מס הכנסה או ביטוח לאומי, אז מה, למה בעצם לא לענות, כן? אבל בעצם במילים אחרות מה שהוא אומר זה שאין אדישות, ושבסופו של דבר, ביום הבוחר, החרדים ינערו לקלפיות.
בוא נגיד שאני אשמח מאוד אם גולדקנופ יהיה צודק. יש לי איזו תחושה שגולדקנופ חי באיזו אופוריה מסוימת, זה יהיה קרב מאוד קשה. הוא לא יהיה קל, ואם תימשך השעננות במגזר החרדי, זה יהיה תוצאות שהן הרבה פחות טובות ליהדות התורה. בוא נאמר, יכול להיות גם מצב שיהדות התורה תסיים בשש, וזה יהיה מאוד לא נחמד ולא טוב, אבל, כי הפוטנציאל שלה הוא שבע פלוס. אם חלילה זה יגיע למצב של שש פלוס, בוא נאמר, זה יהיה, בוא נגיד עוד משהו. הערכה אצל הקמפיינרים של יהדות התורה, שהם עומדים על סביבות ה-270 אלף קול. זה הכוח הגרעין שהם בטוחים בו, שזה מה שיגיע לקלפי. אני שומע את הדברים, בוא נאמר, אני לא משוכנע שביום הבוחר זה יקרה, יכול להיות שאנשים יעדיפו ללכת לשיעורי תורה, יום של לימוד תורה, ולא יגיעו לקלפי. ויש איזה כל מיני סיבות, ולא בטוח שזה היה המקום כרגע.
אתה מדבר רק על כאלה שלא יגיעו לקלפי, מה עם כאלה שיגיעו לקלפי ולא ישימו ג'?
כן, אז הם, בוא נאמר, אז למי הם יצביעו? הם יצביעו לשס? זה עדיין מפלגה חרדית.
בן גביר, זה עדיין בגוש הימני.
נכון, אבל אנחנו לא מדברים על ימין. האם בן גביר מייצג אותנו? אני לא בטוח בזה בכלל. או נפתח את הנושא, בן גביר עולה להר הבית, אני לא חושב שאדם שעולה להר הבית, שכל גדולי התורה יצאו נגד הדבר הזה, יכול לייצג את המצביע החרדי, לכן אני חושב שבן גביר הוא בעייתי מאוד.
אז באמת בנקודה הזאת, בוא ננסה להתייחס לבן גביר. יושב הצעיר החרדי אי שם בבית מדרש, או להבדיל בפקולטה למדעי הרוח או המחשב, ושואל את עצמו, למה לא בן גביר? אני לא יודע אם שמעת, אבל בן גביר אמר לפני כמה ימים, שהם זיהו בעוצמה יהודית את השעננות החרדית, וזה בעצם מה שהביא אותם להקים מטה חרדי. הוא בעצם בא ואומר, חבל, חבל על הקולות האלה. בואו אלינו, אני דואג לחרדים, תמיד הייתי שם בשבילם. איך אתה, אליעזר, מסביר לצעיר החרדי הזה, למה לא בן גביר?
בן גביר לא אדם שלדעתי יכול לייצג אותי. מהסיבה הפשוטה שבן גביר עובר על איסורי תורה, לדעת כל הגדולי התורה, לדעת כל הרבנים. נכון, יש לו, הוא מצטט כמה רבנים שכן תומכים בו. אני לא יודע כמה, האם הם באמת תומכים בו, לא אמרתי את זה במבחן. אבל אין לי ספק שמבחינת גדולי התורה, בן גביר שעולה להר הבית, עובר על מצוות דאורייתא.
וחוץ מזה שרבנים תומכים בו או לא תומכים בו בהקשר של הבחירות, אני חושב שבשוטף, בשגרה, אין לו רב או מנהיג רוחני כמו שיש למשל לסמוטריץ', כן? זאת אומרת, בן גביר הוא אדם שאין לו, הוא לא יכול להגיד הרב שלי אמר, או יש לי איזושהי סוג של דעת תורה, ולך הצעיר החרדי שאתה גדלת בישיבה ואתה גדלת כן על ברכי דעת תורה, ולשמוע לגדולי ישראל, בעצם אין לך מה לשים פתק אחר, שהוא לא גימל.
כן, זה אתה צודק, אבל בוא צריך קצת לפרק את הנושא טיפה. סמוטריץ', בואו נגיד את זה קצת בשפה עממית, אין לו עיניים גדולות. הוא רוצה את הציבור שלו, הציבור הדתי-לאומי, הוא שואף למפלגה שתקבל, אני יודע, 10-11 מנדטים מקסימום, אין לו שאיפות גדולות. בן גביר פונה לקהל הרחב. הציבור הדתי הוא חלק מהאנשים שאליהם הוא פונה. הוא פונה לעוד מגזרים גדולים שהם בכלל לא שומרי תורה ומצוות. הם אנשים שמזדהים איתו רעיונית, אנשים שחושבים שהוא מדבר בשמם, הוא נמצא בכל מיני אירועים שבהם הוא פועל ועושה בנוגע למה שקורה בשומרון, שזה דבר חשוב, אבל זה לא נוגע לבוחר החרדי. הבוחר החרדי, בסופו של דבר צריך לזכור מי הוא. הוא לא הולך לבחירות כי הוא רוצה את הכנסת. הבוחר החרדי הולך לבחירות בגלל שהוא זקוק לחיות פה בארץ ישראל, כי הוא רוצה שהוא יוכל לקיים את חייו עד כמה שהוא יכול, ולכן מגיעים בכלל הנציגים לכנסת, וצריך לזכור את זה. הכנסת איננה מטרה, הכנסת היא אמצעי כדי שנוכל לחיות פה, וזה דבר שחשוב שהבוחר החרדי יזכור.
אז אני חושב שאפשר לתת לצעיר החרדי איזה שורת סיכום שאיתה צריך לפתוח ואיתה צריך לסיים. למה לא בן גביר? כי יש לנו גדולי ישראל שלאורם ניסה ונלך, בין אם זה נוח לנו ובין אם לא.
אני מסכים איתך לחלוטין.
אוקיי, מלבד זאת, אתה יודע, יש את הסיסמאות, כן, הנכונות והצודקות והחכמות ככל שיהיו, אבל בסופו של דבר יש גם את העניין של ההשתדלות. אני חושב שצריך לשנות את הטקטיקה ההתקפית שבחרה יהדות התורה כלפי בן גביר. כלומר, בסופו של דבר מדובר בבן אדם שומר תורה ומצוות ברמה כזו או אחרת. איש חסד גדול. אנחנו רואים את הכנסת אורחים הגדולה שלו בחברון, ואנחנו רואים אותו מגיע לכל מקום עם דאגה עצומה לכל יהודי. הוא סוחף אחריו המון צעירים, בגלל שהוא בשטח. והוא בשטח. אולי כדאי וראוי שנציגי יהדות התורה יגידו שהם הולכים איתו יד ביד, והם לא ייכנסו לשום קואליציה בלעדיו. כך, גם מי שחושש להצביע ג' כי הוא רוצה את בן גביר בפנים, והוא מגיע לקלפי עם בטן מלאה על הנציגים החרדים, הוא יוכל להיות רגוע.
בואו צריך לעשות...
בסופו של דבר אני חושב שכל אחד שמגיע לקלפי, בסופו של דבר יש שם את, אתה יודע, את הקיצוץ הזה בפנים. איך אני שם פתק אחר שלא הוריי שמו ולא רבותיי שמו, אז נותנים את הפוש הזה.
תראה, בניגוד למערכות בחירות קודמות, הפעם במערכת הבחירות הנוכחית, איתמר בן גביר ייכנס לכנסת. מובטח לו, אוקיי? אם הדאגה שלך שאיתמר בן גביר יהיה בכנסת, זה מה שאני יכול לומר לבוחר החרדי, אז התשובה היא, הוא יהיה בפנים. אל תדאג. הבעיה היא כמה עוד צריך להיות גדול. מה אנחנו יודעים למשל, מי נמצא במקום השישי או השביעי ברשימה שלו? מי במקום התשיעי או העשירי? זה אדם שיכול לייצג אותי? אנחנו יודעים משהו על האנשים האלה? האנשים האלו, מבחינתנו הם אלמונים. בוא נאמר שבאמת רשימת סמוטריץ' בן גביר מקבלת 10 מנדטים. אנחנו יודעים מי הם העשרה האלה? אני מוכן להעמיד את זה למבחנו של הבוחר. אני בכלל לא יודע אם הוא יודע הרבה פרטים על האנשים האלה. לפני שאתה שם את הפתק שיהיה רגוע, בן גביר בפנים, אבל אתה לא מצביע לבן גביר, בן גביר בטוח בפנים. אתה מצביע למועד 8, 7, 9, 10, שאתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע עליו כלום, אתה לא יודע מה הדעות שלו, אתה לא יודע בכלל אם אתה רוצה שהוא ייצג אותך, אתה לא יודע עליו כלום, וחבל.
אוקיי, אז אם אני רוצה לנסות לשים את עצמי במקום אותו צעיר חרדי, אז אני מכיר את השמות של חברי הכנסת של יהדות התורה, מכיר אותם בשמותם, אבל אני מכיר אותם רק לפני הבחירות. אחרי זה, הוא אומר לך, אני לא מכיר אותם. הם לא מכירים אותי.
באמת,
מה אפשר יונתן? להגיד להם?
באמת, יונתן? ככה זה נראה לך? תשמע, גם לדגל התורה, גם לאגודת ישראל, וגם לשס, יש להם לשכות לפניות הציבור. בלשכות לפניות הציבור שלהם, יש אנשי מקצוע מצוינים, שעובדים ונמצאים שם עבור הקהל הבוחרים. עכשיו, לא נמצאים רק למען הבוחרים של אגודת ישראל, או דגל התורה, או שס. הם נמצאים גם למען הקהל הרחב בכלל. וזה אנשים שפועלים ועושים, ואני מכיר מאות סיפורים שונים שהם עזרו בכל משרדי הממשלה, בכל הדברים. אז לכן, להגיד שהם לא נמצאים...
ואגב, רק לאחרונה עשרות נהגי אוטובוסים עשו איזה כנס הוקרה והתודעה לחבר הכנסת רורי מקלב, והודו לו ואמרו לו כמה שהוא עשה עבורם וכמה שזה, וזה בעצם, אנחנו מצביעים לכם כי אתם עשיתם עבורנו, ואני חושב שזה דברים שצריך להדגיש.
כן, תשמע, אנחנו מדברים על יהדות התורה, אבל תראה, חבר הכנסת לעתיד, יצחק גולדקנופ, עדיין לא היה בכנסת, אבל הוא איש עשייה בשחור ומעלה. חבר הכנסת משה גפני, במפורש איש עשייה שעושה, שבוועדת הכספים, כשהוא היה שם, עמד בראשה, הוא חולל המון דברים. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אורי מקלב שכבר הזכרנו, טסלר, הם כולם אנשי עשייה, גם בשס, כן? נמצאים שם אנשים, חברי כנסת צעירים, מאוד דינמיים, שעושים המון. כנ"ל בדגל התורה. אז להגיד, בוא נאמר, הבוחר החרדי, כשהוא מגיע לקלפי, אני חושב שהוא יודע שהוא מצביע לאדם, שבשעת צרה אם יהיה לו, הוא יהיה שם עבורו. הוא יסייע לו, הוא יפעל במשרדי הממשלה, הוא לא, הבוחר החרדי לא נותן את קולו, וכמו שאומרים, עכשיו אתה מדבר אליי מהקיר, ואחרי זה 4 שנים אני אדבר אל הקיר. זה לא המצב. מה שהיה פעם מקובל, או שדיברו במעשי, זה לא קורה. הבוחר החרדי באמת מקבל תמורה מלאה למה שהוא מצביע.
למה למרות הגידול הטבעי, יהדות התורה, אתה יודע מה, לא יורדת ל6, נשארת על 7. איזה סיבות אנחנו יכולים למנות? מנינו כבר, כן, את העניין הזה של בן גביר, והפרחנו אותו כמובן. מה עוד יכול להיות? אפשר להצביע על הפלג הירושלמי?
תראה, הפלג הירושלמי הוא פלג חשוב. אני לא יודע כמה אנשים הוא מונה, יש אומרים מספרים כאלה, האחרים טוענים מספרים אחרים, אני לא יודע, גם בתוך הפלג הירושלמי, הרי הוא שם, יש איזה פיצול, יש גם, אתה יודע, יש את הנושא האישי של כל מיני אנשים נוקבים בשמות שונים של אנשים שהם לא יכולים להצביע עליהם כי יש להם איזה טינה אישית.
אגב, כמו קבוצות חסידיות גדולות שלא מצביעות בגלל פגיעה כזו או אחרת באדמו"ר שלהם, לטענתם.
נכון. יש כאלה.
או חרדים עובדים שטוענים שלא היה להם אוזן קשבת, אם זה ממחים, אם זה...
יש, אבל למעשה כשאתה מגיע לבחון את הדברים בשורה המעשית שלהם, אני חושב שהבוחר החרדי כן מקבל תשובה ראויה, גם בנושא של הממחים, גם בנושא קבוצות חסידיות. אתה יודע, אני יודע למשל בשבוע האחרון, חבר הכנסת מאיר פרוש סייר ברחבי הארץ בכל מיני מקומות. הוא ישב עם קבוצות שלמות של אנשים מחסידויות שונות, וביקש מהם להצביע ופנה אליהם, והוא אמר, מה הטענות? בואו שימו הכל על השולחן, הכל. עכשיו הוא אמר, אתם יודעים מה? אני סוגר את הדלת, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה. ואנשים באמת דיברו, והוא ענה תשובות טובות אחד אחרי השני. וזה פרוש, אני משוכנע שגם שאר חברי הכנסת של יהדות התורה, פועלים ועושים, והם נותנים, יש להם תשובות.
אז בואו ננסה להבין יחד, אליעזר, למה השטח רדום? זה נושא שאיתו פתחנו.
נכון.
ולמעשה, זה לא אנחנו אומרים. ראש הישיבה, רבל פוברסקי, עלה השבוע לנחם את חק יעקב אשר, והוא בעצמו אמר לו במילים שלו, אנשים ישנים, הם לא רואים את השריפה בחוץ, אחרי כל מה שעברנו בשנה האחרונה.
תראה, אלף כל, אנחנו, אתה יודע, היו חופשות יולי-אוגוסט, היו חגים, גם מבחינת הזמן אולי נראה הרבה שבועות, אבל למעשה לא היה הרבה זמן עבודה. למעשה, בוא נאמר, השבוע האחרון הוא השבוע הבוער, והשבוע שבאמת יהיה בו הרבה אקשן, ואתה יודע, גם תלמידי הישיבות שהיו בחופשה וזה, הם חוזרים עכשיו להיכלי התורה, ובזמן המועט הזה, הם לדעתי ייתנו עבודה, ויהיו הרבה, בוא נאמר, ה-260 אלף קול או ה-270 אלף קול, יגיעו, יצביעו, ויתמכו.
חייבים להזכיר גם את את הפטירה של רב חיים. שכוח ההשפעה שלו חצה מגזרים, אנחנו זוכרים היטב את המסע שלו לקהילות בצפון ובדרום. לעומת זאת, עובד אשטיין אמר השבוע, שיעריך ימים על ממלכתו, כן, הוא אמר השבוע, אם היה בכוחי הייתי עובר מעיר לעיר, לשכנע להצביע ג'
נכון, והבוחר החרדי צריך לשמוע את הדברים האלה, ולהבין את המשמעות שלהם. אם ראש הישיבה יוצא ואומר, אם היה בכוחי הייתי יוצא פעם אחר פעם, וקורא להצביע, הבוחר החרדי צריך להבין, זו הזעקת חירום אמיתית.
כשאנחנו מדברים על, על, על השטח הרדום, אז למעשה אנחנו לא מדברים על קהלים אחרים שמצביעים ליהדות התורה, כי שם יש קמפיין, וגם השטח שם לא רדום. אנחנו מדברים על הבייס של יהדות התורה, על המשפחות, האברכים. אני רואה קמפיין, אני רואה סרטונים שיוצאים, רואים את הרב שטיינמן, רואים את רב חיים קניבסקי, רואים את הסרטון המדהים, הרעיון של דידנו ישראל מאיר, בבית מדרש, ברקע השיר חיים של טוירו. אני חושב שכל מי שרואה את זה, מריח את הסטנדר ואת הגמרה, ובסופו של דבר מאחורי הקלפי, מאחורי הפרגוד, זה משפיע בהחלט. אבל אני חושב שגם הקמפיין הזה, כמו קמפיינים אחרים שאמורים להיות לבייס של יהדות התורה, בעצם לא מגיעים אליהם, לא מגיע אליהם. למה שהם יראו את זה? איך הם יראו את זה? איפה הם יראו את זה?
זה...
שהיו צריכים ללכת קצת הלאה, זאת אומרת, להיות יותר בשטח.
יכול להיות, יונתן, יכול להיות בהחלט שאתה צודק. מצד שני, אחרי הכל צריך להגיד, הקהל החרדי נחשף לדברים האלה, רואה אותם, הוא ער להם, והוא מודע גם לאחריות שיש עליו.
אז אתה אומר שלמרות שהשטח רדום כרגע, בסופו של דבר אנשים יהיו אחראים?
אני לא חושב שהשטח רדום, אני חושב שהשטח לא בוער, אבל השטח לא רדום. הבוחר החרדי ספג מכות קשות מאוד בשנה, שנה וחצי האחרונות, הוא יודע שזה עלה לו בהרבה כסף, שזה עלה לו בהרבה בריאות, ולדעתי הוא יקום ביום הבחירות, ילך להצביע וייתן את קולה ליהדות התורה, לגימל, ויתמוך בה כדי שהוא יוכל, עכשיו יהיה לו 4 שנים שקטות, שהוא יוכל, שהנציגים שלו יוכלו לשרת אותו נאמנה.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאלה שבכל מקרה הולכים להצביע, רק חושבים להצביע למפלגה אחרת, בסופו של דבר הקמפיין יעבוד טוב, ורובם, אין לי ספק שישימו את האות גימל בסוף. אם יהדות התורה לא תתעשת ותעשה קמפיינים חזקים לאלה לשטח הרדום, לאלה שלא רוצים בכלל לצאת ולהצביע, אז אני לא חושב שביום הבוחר פתאום הם יתעוררו.
אוקיי, אז זו דעתך. דעתי, כדרכם של פודקאסטים, שונה קצת, ובואו נראה.
נותרו ימים בודדים, יש לך איזה רעיון לקמפיין?
לא, אין לי.
לא? מה דעתך לתמונה ענקית של לפיד או ליברמן, שתהיה בכניסה למוסדות לימוד או לכוללים? עם הכיתוב, אתם רוצים אותם כאן, או משהו כזה, עם הוספה של מריצה, משהו שיכול להמחיש עד כמה אם לא נבחר ביהדות התורה, ולא יהיה לה את הכוח שבאמת צריך שיהיה לה, עד כמה לפיד, ליברמן ושותפיהם יוכלו להשפיע עלינו גם במוסדות החינוך וגם בכוללים.
יונתן, אני חושב שנתת את אחד הרעיונות היותר טובים לקמפיינרים של יהדות התורה, אם הם ישכילו ויקחו אותו ויבצעו אותו, זה יכול להיות באמת מעניין.
אני רוצה לחתום את הפרק הזה בשאלה שנראה כי לא תהיה לה התשובה עד אחרי הבחירות. האם יהדות התורה תפתיע לבסוף ותישאר על 7, או תפתיע ותעלה ל8?
צריך להגיד את האמת, זה תלוי במאזינים שלנו. הם אלה שבסוף יחליטו, והפתק שלהם יכריע.
ימים יגידו, או ליתר דיוק, פתקים יגידו.
בהחלט.
תודה אליאלה.
תודה יונתן.